הולך להיות מעניין הבוקר.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מין של אדם קדם ניאנדרטלי שלא היה מוכר למדע התגלה בישראל. מיד כל הפרטים, שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשפע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. אתמול הובחנו 229 נדבקים חדשים בקורונה. משרד הבריאות החזיר את חובת עטיית המסכות בחללים סגורים, זה היה ביום שישי. כמו כן, המשרד המליץ לעטות מסכה בהתקהלויות בשטח פתוח, מיד. וגם אדם קדם ניאנדרטלי, מיד נבין מה זה אומר, שחי באזור שלנו עד לפני כ-130 אלף שנה, התגלה בנשר עמלה, מיד על התגלית שמטלטלת את עולם המדע. וגם האם יעיל לתת קנאביס רפואי לילדים הסובלים מבעיות בריאותיות קשות, מיד על המחקר הישראלי שעוסק בכך. ב-2026 זה קורה, טלסקופ חדש של נאסא יחפש בשמיים אסטרואידים שעלולים לסכן את כדור הארץ. וגם חברה ישראלית ייצרה פנקוטה מאפונה ללא הנדסה גנטית, ומי היא חברת ההזנק הישראלית שזכתה במקום הראשון בתחרות הבינלאומית אקס פרייז, וב$3 מיליון, גם את זה נגלה בתוכנית הזו. האורחים שלנו הם רז חסון ונדב נוימן. המפיקו אבי שמאי על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים, זה שם הקהילה. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. תגלית מרעישה בחפירות בישראל. התגלה טיפוס חדש של אדם קדום שחי באזור שלנו עד לפני כ-130 אלף שנה. העצמות התגלו בחפירות שנערכו באתר הפרה-היסטורי נשר עמלה, הסמוך לעיר עמלה. הגילוי של אותו טיפוס אדם חדש באזור והדמיון שלו לאוכלוסיות קדם ניאנדרטליות מאתגר את התפיסה המקובלת לפי המוצא האדם הניאנדרטלי הוא אירופה. יכול מאוד להיות שזה לא כך. איתנו הבוקר שניים, פרופסור ישראל הרשקוביץ מהפקולטה לרפואה על שם סקלר, אוניברסיטת תל אביב, שעמד בראש הצוות האנתרופולוגי שחשף את התגלית, ודוקטור יוסי זיידנר מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, שעמד בראשות הצוות הארכיאולוגי שגילה את טיפוס האדם מחדש. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ישראל הרשקוביץ, אתה איתנו?
אני איתכם, בוקר טוב.
יופי, בוקר טוב, תודה לך, ודוקטור יוסי זיידנר, שלום לך.
בוקר טוב.
ראשית, רגע לפני שנדבר על התגלית המרעישה הזו, שבאמת הגיעה לכל כותרת אפשרית, בכל כלי תקשורת אפשרי, תעשו לנו סדר בכל מה שקשור לתפקיד של כל אחד מכם. פרופסור ישראל הרשקוביץ, תאר לי מה התפקיד שלך בתגלית, ודוקטור יוסי זיידנר, מה התפקיד שלך?
אני אנתרופולוג פיזי. אנתרופולוגים פיזיים זה אנתרופולוגים שעוסקים בחקר האדם, אם בתקופות עבר ואם בהווה. עיקר העיסוק שלי כרגע, כיום, הוא בפלאונתולוגיה, במדע שעוסק בחקר המאובנים, ואני בעיקר מתעניין במאובנים של בני אדם.
אוקיי, ודוקטור זיידנר, מה החלק שלך בתגלית?
אז אני ארכיאולוג שעוסק בארכיאולוגיה של אדם קדמון. אני גם זה שחפרתי את האתר וגיליתי את המאובן, ואני גם עוסק בשחזור של דרך חיים שלו, של אורח חיים שלו, של התרבות שלו, כל מה שקשור לייצור של כלי אבן, חיי יום יום שלו, זה התפקיד שלי.
אוקיי, אז בוא נמשיך איתך, דוקטור זיידנר, מה בדיוק נמצא באתר, ואז נבין, פרופסור הרשקוביץ מיד יסביר לנו איך הוא רואה את הדברים, אבל מה קרה שם באתר, מה נמצא שם פיזית?
זה אתר מאוד מעניין, מאוד מיוחד במינו, כי זה סוג של בור מאוד מאוד עמוק, שהאדם הקדמון ישב בו לאורך תקופה זמן יחסית ארוכה, וזה אתר מאוד מאוד עשיר מבחינת הממצאים, יש שם אלפי, עשרות אלפי עצמות של בעלי חיים ועשרות אלפי פריטי צור, וכמה ממצאים מיוחדים שכבר הצגתי בתוכנית שלכם, רק לפני חודש או חודשיים, למשל עצם מחורטת.
נכון, נזכיר למאזינות ולמאזינים, באמת דיברנו על עצם שהייתה עליה איזושהי חריטה וכולי, בהרחבה. אז מה נמצא במקרה הזה?
אז במקרה הזה אנחנו מצאנו בשכבה יותר נמוכה מהעצם המחורטת, כמעט בתחתית של האתר, גילינו, חשפנו עצמות של אדם, חשפנו גולגולת, ושזה תמיד מרתק ומרגש למצוא, וחשפנו בהמשך גם לסת, וכל זה נמצא בהקשר מאוד ברור, יחד עם הכלים של האדם, כלי אבן שהאדם עשה, ועצמות של בעי חיים שהוא צד, מה שאפשר לנו לשחזר גם את ההתנהגות והתרבות של האדם הזה. בעצם בשלב הזה כבר עבדנו במקביל. הצוות של פרופסור אשקוביץ עבד על השחזור של האדם, ואנחנו במקביל עבדנו גם על תארך את האתר, וגם על בעצם לספר את הסיפור של ההתנהגות של האדם הזה, של אורך החיים שלו.
מצוין. אז פרופסור אשקוביץ, בוא תאר לי בדיוק את התשובות לשאלות האלה. מי היה אותו אדם? מי היה אותו טיפוס אדם, כפי שגם בין היתר קראו לו קדם ניאנדרטלי?
לפני שנקרא לו קדם ניאנדרטלי, נסביר אולי איך הגענו לזה. כשמוצאים מאובן חדש, תהליך מאוד ארוך שלוקח כדי לשחזר את הממצא עצמו, ואחרי זה להשוות אותו למאובנים אחרים שנמצאו בכל רחבי העולם. התהליך הזה הוא, כמו שאמרתי, הוא תהליך יחסית מאוד מאוד ארוך, והוא היום קשור ביכולת שלך לבנות מודלים תלת-ממדיים של גולגלות מכל העולם, להשוות את הצורות שלהם אחת אל השנייה, בסוף התהליך הזה אתה בעצם מקבל תמונה מורפולוגית מאוד מדויקת של המאובן שמצאת, ומנסה להגדיר אותו. ולאחר הלימוד יחסית מאוד ארוך, הסתבר לנו שמדובר ביצור מאוד מוזר שלא הכרנו אותו קודם מורפולוגית, הוא שונה ממאובנים אחרים שנמצאו ברחבי העולם, ולאחר מכן התחלנו לחפש את הקרובים שלו בארץ. ישנם אתרים פרה-היסטוריים רבים בארץ שהתגלו בהם מאובנים בעשרות השנים האחרונות, והתחלנו לבצע השוואת רוחב למאובנים אחרים, ממערת סבון, ממערת זוטי, ממערת קסם, וראינו שבעצם כל המאובנים שנמצאו במערות האלו נופלים תחת המטריה של אותה קבוצת אדם שקראנו לה קבוצת נשר רמלה, מה שהבהיר לנו שמדובר לא באיזשהו מקרה בודד, אלא מדובר בעצם באוכלוסייה מאוד גדולה שחיה בארץ ישראל מבערך לפני חצי מיליון שנים ועד לפני 100,000 שנים. לאחר שגמרנו את ההשוואות האלו בתוך ארץ ישראל, התחלנו לחפש את ההשוואות לאוכלוסיות אחרות בעולם, ומהר מאוד גילינו שהאוכלוסייה של נשר רמלה דומה מאוד מורפולוגית לאוכלוסיות גדם ניאנדרטליות מאירופה. וזה הדליק אצלנו איזושהי נורה אדומה, בגלל שכבר שנים אנתרופולוגים מתלבטים בשאלה מי היו אבות הניאנדרטלים, מאין הם הגיעו. אנחנו יודעים שרוב החוקרים נוהגים לראות את הניאנדרטלים כאיזשהו סיפור אירופאי אקסקלוסיבי, אבל בסופו של דבר לסיפור הזה צריכה להיות איזושהי התחלה, והניאנדרטלים היו צריכים להגיע, או אבות הניאנדרטלים היו צריכים להגיע לאירופה מאיזושהי נקודה גדולה, יש לי נקודה על פני כדור הארץ. ומהר מאוד בנינו את ההקשר הזה, והצענו שבעצם אנשי נשר רמלה הראשונים הם אלה שנדדו בשלב מסוים לאירופה, והקימו את הקהילות הקדם ניאנדרטליות הראשונות באירופה. אבל הקשר הזה עם האוכלוסיות הניאנדרטליות של אירופה גם המשיך לאורך כל התקופה. כמו שאתם רוב המאזינים בוודאי יודעים, חצי מיליון השנים האחרונות של עוברות על אירופה הן מספר תקופות קרח, ובתקופות הבין קרחוניות, כשמזג האוויר משתפר, קבוצות של אנשי נשר רמלה נודדות לתוך אירופה, מחדשות את הקשר עם האוכלוסיות הניאנדרטליות של אירופה, ובעצם בזכותן האוכלוסיות הניאנדרטליות של אירופה שורדות וממשיכות להתקיים באירופה עד בסביבות 40,000, 45,000 שנים, כשנגיע אדם המודרני לאזור הזה.
זאת אומרת שהאוכלוסייה המקומית, זאת אומרת, המקומית עבורנו כמובן, הגיעה לאירופה והתערבבה גנטית עם האוכלוסייה הניאנדרטלית שכבר הייתה שם?
כן, זה מה שקרה. למעשה, צריך לזכור שבעצם האוכלוסיות הניאנדרטליות באירופה עברו לפחות שתי הכחדות גדולות. אין איזשהו רצף של אוכלוסיות ניאנדרטליות באירופה בתקופות קרח מאוד קשות. רוב האוכלוסיות הניאנדרטליות באירופה מושמדות או נודדות דרומה, ומתחדשות בתקופות הבין קרחוניות בעזרת אנשים, בעזרת אנשי נשר רמלה שמגיעים מהאזור שלנו, מהאזור הזה של המזרח התיכון, וחודרות חזרה לאירופה.
אני מנסה להבין, אז מה ההבדל המהותי? זאת אומרת, איפה שמים את הקו כשמגדירים את האדם הזה כאדם קדם ניאנדרטלי? זו לא הגדרה שלכם, זו הגדרה שהייתה בתקשורת, אבל מה ההבדל בין האדם מנשר רמלה לאדם הניאנדרטלי? כי גנטית קשה היום להבין, נכון? קשה לנתח גנטית.
בעניין של קומבינציה של תכונות, תצריף של תכונות מורפולוגיות שמראים אנשי נשר רמלה בהשוואה לניאנדרטלים, את הניאנדרטלים שאנחנו מכירים מאירופה, אנחנו קוראים להם הניאנדרטלים הקלאסיים, זה בעצם אוכלוסיות מאוד קטנות של בני אדם שנפלאו במקומות מאוד מבודדים באירופה, ולקחו את המורפולוגיה הניאנדרטלית הבסיסית, ושינו אותה והקצינו אותה בחלק מהתכונות המורפולוגיות שלה. ההקצנה המורפולוגית הזאת היא לא קיימת באוכלוסיות של נשר רמלה. הן יותר כלליות ויותר ארכאיות, מה שאנחנו קוראים.
וואו, אפשר לומר, כדי לפשט את הדברים, שמדובר באיזושהי חוליה חסרה או חוליה שמתווכת בינינו לבין הניאנדרטלים, או שממש לא, אלא זו חוליה שמחברת בין אדם קדם ניאנדרטלי לניאנדרטלי. זאת אומרת, למי הם היו יותר דומים?
קודם כל הם היו דומים לעצמם, אנחנו לא קוראים להם החוליה החסרה במקרה שלנו, אנחנו קוראים להם האוכלוסייה החסרה או אוכלוסיית אקס. והרבה שנים גנטיקאים מנבים שחייבת להיות אוכלוסייה כזאת שקשורה באוכלוסייה הניאנדרטלית מהרבה מאוד סיבות. הם ניבו את הקיום של האוכלוסייה הזאת, האוכלוסייה שמפשרת ובעצם בונה את האוכלוסייה הניאנדרטלית באירופה, וכשהיא מגיעה לאירופה היא כמובן משתנה ומתאימה את עצמה לתנאי הקיצון שמספורים באירופה בתקופת הפלייסטוקן התיכון.
וואו, דוקטור זיידנר, אני חוזר אליך, יכול להיות שיהיו עוד ממצאים מסקרנים שם במקום, או ש... יותר מזה כבר לא נרוויח מהבור הזה?
באתר הזה, אתר הזה כבר נחפר, אין ממצאים באתר הזה, יש אתרים אחרים שאנחנו עובדים עליהם שיהיו בהם, יש בהם כבר ממצאים מעניינים, לא פחות חשובים לעתיד. ומעבר לזה, אני, אם יש כמה, יש לנו כמה דקות לדבר על האורך חיים של האדם החדש הזה, אז אני אשמח.
כן, כן, ודאי.
אז אני חושב שאחד הדברים המעניינים שגילינו בהקשר לאדם הזה, הוא שהכלי צור שלו, כלי אבן שלו, נעשים באיזושהי טכנולוגיה יחסית מאוד מפותחת, שהייתה מוכרת, השם שלה זה טכנולוגיית לבלואה. היא מוכרת, הייתה מוכרת באפריקה כבר לפני 300,000 שנה, ותמיד זוהתה עם האדם המודרני, עם הומו סאפיאנס. ולכן כשמצאנו אותה באתר, בנשר רמלה, היינו בטוחים שמדובר גם כן בהומו סאפיאנס, במיוחד כשיש אתרים אחרים בו זמניים לאתר הזה בארץ, כמו מערת קפזה בגליל או מערת סחול בקרמל, בהם התגלתה אותה טכנולוגיה עם שרידים של אדם המודרני, הומו סאפיאנס. ולכן התגלית הזאת היא חשובה גם בהקשר הזה, כי בעצם ראינו שיש בו זמניות להומו סאפיאנס ועל האדם נשר רמלה באזור שלנו, הם ממש חיים באותו זמן, והם גם עושים את אותם כלים, שזה בעצם משכתב לגמרי את הפרק הזה של הפרהיסטוריה, אנחנו תמיד חשבנו שהטכנולוגיה הזו מזוהה אך ורק עם האדם המודרני. והיום אנחנו רואים
וואו.
שיש מינים אחרים שעשו את הטכנולוגיה הזאת, או טיפוסים אחרים, וכנראה שזה נכון לא רק לאזור שלנו, אלא גם לאפריקה. בנוסף, כשאנחנו בדקנו וחקרנו את הכלים, אז אנחנו ראינו שהדמיון בין אתרים של האדם המודרני, או מסאפנס, לנשר רמלה, הוא קרוב מאוד בכל הפרטים של הרצף הייצור של הכלים, והדבר הזה אפשר להשיג רק אם בעצם אתה לומד את הטכנולוגיה הזו, אם היא עוברת מקבוצה לקבוצה. ולכן אנחנו, יש לנו פה עדות ארכיאולוגית, אולי הקדומה ביותר, לקשרים בין טיפוסים שונים של האדם, שזה גם תגלית מדהימה ומעניינת, ומלמדת הרבה מאוד על ההיסטוריה שלנו, של האדם המודרני, הדרך התפתחות שלנו, שלמעשה הייתה הרבה יותר מורכבת, ולא ליניארית כמו שחשבנו קודם, וכללה הרבה מאוד סיפורים של מפגשים וקשרים עם אוכלוסיות אחרות של האדם.
וואו, טוב, קודם כל אנחנו מברכים אתכם כמובן על התגלית הזו, שוב נחזור על עיקרי הדברים, מדובר בטיפוס חדש של אדם קדום שחי באזור שלנו, יש הקוראים לו שוב כדי קצת להסביר את העניין קדם נאנדרטלי, אבל זה טיפוס חדש שחי באזור שלנו על לפני בערך 130 אלף שנה, והכל מסתמך על העצמות שהתגלו באתר הפרה-היסטורי נשר רמלה. אנחנו מודים לכם מעומק הלב על השיחה הזו, דוקטור יוסי זיידנר מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ופרופסור ישראל הרשקוביץ מהפקולטה לרפואה על שם סקלר אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
הקורונה מרימה ראש. בעקבות מספר התפרצויות מקומיות של קורונה מזן דלתא כאן בישראל, משרד הבריאות החזיר את חובת עטיית המסכות בחללים סגורים. כמו כן, המשרד המליץ לעטות מסכה בהתקהלויות בשטח פתוח. אתמול הובחנו 229 נדבקים חדשים בקורונה. אנחנו ננסה לברר האם זן הדלתא אכן מסוכן יותר, מדבק יותר, האם החיסונים יעילים מפניו, האם באמת המצב עלול להידרדר? שלום לפרופסור מיכל עניאל מהמכון למדעי החיים על שם אלכסנדר סילברמן, שלום.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו לצערנו שוב צריכים לעסוק בקורונה, אבל למדי אותנו, לפחות מה שאת יודעת, או גלי לנו, מה את יודעת על זן הדלתא הזה, ההתפרצות האחרונה או ההתפרצות הנוכחית קשורה בהכרח רק לזן הדלתא?
כן, אז בוא נסביר, אני קצת מצטערת שאתה לא שואל אותי על האדם החדש, על הטיפוס החדש שהתגלה בנשר רמלה, אבל זה היה מאוד מעניין. בכל מקרה, כן, ההתפרצות החדשה שייכת לזן דלתא, שלפעמים קראו לו הזן ההודי, אבל באמת השם דלתא יותר משקף את מה שקורה. ורק להגיד שאחרי שנה, למעלה משנה, שאנחנו רגילים כבר להכיר את הווריאנטים השונים של הקורונה, צריך להגיד תופעה שאנחנו מכירים אותה, היא לא חדשה, לפעמים קצת שוכחים שווריאנט שהוא חזק יותר, זאת אומרת מדביק יותר, בדרך כלל משתלט ומחליף את האוכלוסייה המקומית. עכשיו זה נכון באדם הקדמון, זה נכון גם בווירוסים. כמו שאנחנו יודעים, הווירוס המקורי שקראנו לו הווירוס מיואן בזמנו, לא קיים היום בעולם, אפס. למרות שהוא התחיל לפני שנה ויותר, הוא פשוט נעלם. למה? כי הווריאנט, מה שקראנו אז בריטי, היום אנחנו קוראים לו אלפא, החליף אותו. הוא היה טוב יותר, הוא היה מהיר יותר, הוא היה מדביק יותר. אז התופעה של החלפת אוכלוסיות היא תופעה מוכרת. פשוט היא לא חדשה. וכבר אני חייבת להגיד שבשנה האחרונה התחלפו שלוש אוכלוסיות של וירוסים. הווריאנט מיואן, היה כלא היה, ונעלם. הווריאנט הבריטי, שבארץ חדר בצורה מסוימת לא אחראית, חדר והשתלט על האוכלוסייה בארץ, והיום הווריאנט ההודי, מה שנקרא דלתא, חודר, וכשהוא חודר, אם תשאל אותי עוד חודש מהיום, הוא כנראה יהיה הדבר העיקרי בתוך הנדבקים בארץ. וזה נכון בכל העולם. אין פה שום דבר חדש. בברזיל, למשל, שאין לה הרבה תנועה אליה, השתלט הווריאנט הברזילאי, שקוראים לו בטא או גמא. אז זאת אומרת, מראש אנחנו יודעים שווריאנט שחודר לאוכלוסייה, עובר איזושהי אופטימיזציה לפי איכותו. עכשיו, לכן, אני חושבת שאחרי הנאום הקטן הזה, זה די ברור למה מאוד מאוד חשוב להקפיד על חדירה, כי מהרגע שהם באוכלוסייה, הסיפור מבחינה מספרית, אני לא אומרת מבחינה קלינית או רפואית או אפילו התנהגותית, הוא סגור, אבל מבחינת הקומפוזיציה של הווירוסים במדינת ישראל, הסיפור סגור. למה? כי ככה ראינו כבר 3-4-5 פעמים. אין פה הפתעה, מה שכן, השער, מה שנקרא נתב"ג, שדיברו בשבחו ובגנותו בשבועות האחרונים, ובטח בשבוע האחרון, הוא היבוא. לא מייבאים תפוזים, לא מייבאים תפוחים, מייבאים וירוסים היום. זאת אומרת, הנתב"ג הוא השער להחדיר יותר מווריאנט א' מאשר מווריאנט ב', או במקרה הזה, וריאנט דלתא. שחודר אלינו.
אין, וריאנט כזה לא יכול להיווצר פה, רק הוא מגיע, הוא מיובא מחול, דרך נתב"ג.
אני אשתמש באנלוגיה לא מוצלחת, זה לא שאי אפשר פה להכין מכוניות, פרארי, אבל כנראה הפרארי לא יגיע מישראל, אלא יגיע בעיבור מאיטליה. זאת אומרת, וריאנטים נוצרים כאן, האמת שהם נוצרים, ואני פה רוצה דווקא להחמיא לה, למעבדה המרכזית לנגיפים, שעושה עבודה מצוינת בחודשים האחרונים, כדי לאתר גם תתי וריאנטים ישראלים, שזה בסדר, הם קיימים, הם מוכרים, ואנחנו עוקבים אחריהם. זאת אומרת, יש, ברגע שההתפרצויות הן במספרים קטנים, היכולת של הווריאנטים הישראלים, נקרא להם, אני קוראת להם במרכאות כפולות ומכופלות, אבל עם המאפיינים שנוצרו בארץ, הם בדרך כלל באים והולכים, כי הם לא מצליחים לתפוס את העומס שצריך בשביל השתלטות. שזה באמת הווריאנט הדלטה מתחיל עם נקודת התחלה מאוד מאוד טובה מבחינתו, כי הוא כבר באמת, הייתי אומרת, אתה יודע, אנשים דיברו על 60% מיותר הדבקה מאשר הווריאנט הבריטי, היום חושבים שזה 50 או 40, אבל אין ספק שהוא הרבה יותר מדביק מהווריאנט הבריטי, נותן לו יתרון עצום, כי זה מה שווריאנטים עושים, הם אוהבים להדביק. אז מהבחינה הזו, הווריאנט הזה, ויש גם, אם אתה כבר בעולם החדשותי, אז אנחנו נשמע גם על וריאנט בשבוע הבא, או השבוע, שנקרא דלטה פלאס, זאת אומרת, הוא וריאנט איזושהי וריאציה על דלטה, עוד יותר חדשה, לאו דווקא יותר מסוכנת, אבל אנחנו נצטרך להתרגל לעוד שם שלא ידענו עליו קודם. אבל הווריאנטים האלה שיש להם יתרון באמת בהדבקה, משנים את התמונה, הם משתלטים בדיוק, כמו שבנובמבר, כששוחחנו, אמרתי לך על הווריאנט הבריטי, אז קראנו לו הבריטי, היום אנחנו קוראים לו אלפא, אבל בגדול זה הסיפור של הווריאנטים. כל החוכמה היא לטעמי בדיוק שלושה אלמנטים. אחד, נתב"ג, ודיברנו על זה. שניים, הוספה משמעותית של יכולת הגנה על ידי חיסון בני נוער וילדים. ילדים, אני אתכוון בגיל 12 ומעלה, שזה, דרך אגב, בישראל יכול להיות הצלה בלתי רגילה, כי יש, אתה יודע, לשמחתי, הרבה מאוד ילדים בגילאים האלה. יש גם מדינות שהנתח של האוכלוסייה, של הגילאים האלה, הוא מאוד מינורי. בישראל זה לא המצב. והדבר השלישי זה באמת איזושהי הקפדה גם על כמובן, על הבידוד, ולנסות עדיין לעשות מאמץ מול אותם 10%, שאני לא יודעת מי הם, אבל הם קיימים, של בני 50 שעדיין לא מחוסנים. הם בעצמם, 10% הזה הוא יותר משמעותי מאשר אחוזים גבוהים יותר באוכלוסייה פחות בסיכון.
זאת אומרת שהחיסון הוא כן אפקטיבי בכל מה שקשור לזן ההודי, הוא כן אפקטיבי. אנחנו כן שמענו על אנשים שנדבקים למרות וכולי, אבל עדיין במשנה תוקף חשוב להתחסן, מי שלא טרח לעשות את זה.
הכי חשוב. זאת אומרת, אין דרך, אפשר להגיד את זה היום, מה שהיססנו לפני כמה חודשים, אין דרך לעצור את המגפה הזו ללא חיסונים. היום אנחנו יודעים את זה, זאת אומרת, המסכות זה מצוין, הבידוד זה מצוין, אבל זה רק מעכב, זה רק עושה הולד כזה, המתנה. ברגע שאנחנו רוצים, מה שנקרא להשתלט או להכיל את האירוע לגמרי, רק חיסונים. ובארץ באמת יש 5.5 מיליון מחוסנים, זה מספר מאוד מרשים, אבל זה מגרד מלמטה את, את קו ההגנה האמיתי. אתה יודע, זה, שוב, בלי להשתמש יותר מדי אנלוגיות, אבל זה ברור לגמרי שאם כיפת ברזל הייתה טובה רק ב-80% ולא ב-95%, היינו במצב אחר היום, נכון? אז זה בדיוק ההבדל הקטן, שבמספרים הוא נשמע מאוד מינורי, אבל ביכולת להכיל אירוע, כמו הדבקות מקומיות וכמו אולי איזושהי תקלה בשדה התעופה וכולי, שאני שמחה לדעת שהיא נפטרה, אבל זה רק החיסונים. החיסונים באמת נותנים לנו הגנה יוצאת דופן, ולכן אני ממש מעודדת את ההורים, לכו לחסן את הילדים בני הנוער שלכם, זה טוב לכולם, זה טוב להם, כי זה יחסוך להם את הצרות של לונג קוביד לעוד חצי שנה, וזה בכלל חיסון מעולה, באמת, מבחינה מסוימת החיסונים גם של מודרנה וגם של פייזר, זה הצלחה פנומנלית, וישראל יכולה באמת, לא רק שהיא מוגנת כרגע, אבל היא יכולה להבטיח הגנה עם עוד שולי ביטחון הרבה יותר חזקים ממה שיש לנו היום.
אז שוב, בשורה התחתונה, הקפידו להתחסן, הקפידו על עטיית מסכות, צריך לעשות שוב את הסוויץ' הזה בראש, אני ראיתי אנשים שככה מתלבטים בסוף שבוע, אחד שם, שניים, לא שמים, לא יודעים, ושוב הרשתות החברתיות מתמלאות בזה, לא, אל תלכו אחרי העדר. חברים, יש פה מגפה, היא מרימה ראש שוב, וצריך שוב לנקוט באמצעים שאיכשהו ימגרו אותה, או לפחות יקטינו אותה. אותה, בואו נהיה רציונליים בתקופה הזו ונשיב את המצב לקדמותו.
רק אם אפשר, להבדיל ממה שהיה בחודשים האחרונים, באמת להוריד את רמת ההיסטריה, להקשיב לגורמי המקצוע, נראה לי שאנחנו מרגישים את זה כבר באוויר, שיש פה יותר ניהול, ניהול יותר מוקפד, ואני מאמינה שגם אנחנו כאוכלוסייה התבגרנו, הבנו, וה-common sense שלנו, ואולי השיחות ברדיו עוזרות להבין שיש פה מגפה, אין פה שום היסטריה, צריך להמשיך להקפיד, זה הכל.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' מיכל עניאל, מהמכון למדעי החיים על שם אלכסנדר סילברמן, האוניברסיטה העברית, תודה רבה.
בשמחה ויום טוב.
קנאביס ילדים. האם יעיל לתת קנאביס רפואי לילדים הסובלים מבעיות בריאותיות קשות? ממצא ממחקר ראשון מסוגו שבחן את הבטיחות ואת היעילות של קנאביס רפואי בילדים, מצביע על קשר בין שימוש במיצוי אחד מהמרכיבים של הצמח לבין הפחתה של מספר ההתקפים האפילפטיים בילדים וילדות עם אפילפסיה קשה. מצד שני, התגלה כי שימוש באותו מרכיב הוא גורם לתופעות של דיכוי התיאבון. המחקר עצמו הוצג בכנס הקנאביס הבינלאומי, שגם בו עסקנו, ICRS 2021 של האיגוד הבינלאומי לחקר הקנאבינואידים. אנחנו שמחים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, פרופסור אילן מתוק מבית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
למד אותנו על אותו רכיב בקנאביס שעשוי להפחית התקפים אפילפטיים בילדים, או לפחות שנמצא איזשהו מתאם סטטיסטי בינו לבין הפחתה של מספר ההתקפים.
ראשית, מה שעשינו זו סקירה ספרותית ומטה-אנליזה על כל מיני מחקרים שהתפרסמו עד עתה בנושא, שהם לא היו הרבה דרך אגב. ובמחקרים שבדקו את הקשר שבין מתן של קנאבידיול, שהוא אחד מהמרכיבים שנמצאים בקנאביס, נמצא, ראינו שיש ירידה ב חולי אפילפסיה קשים, זאת אומרת חולים שלא מגיבים לטיפול הרגיל נגד אפילפסיה, ירידה של 40% על ידי מתן של אותו חומר, מרכיב פעיל. מצד שני אבל, כלומר זה מאוד מאוד חשוב, כי הילדים האלו מפרקסים למרות שמקבלים טיפול נוגד פרקוסים, ומתן של קנאביס או קנאבידיול מוריד את ה את ההסתברות לפרקוסים בערך ב-40%, שזה הרבה. תחשוב על זה, מה זה אומר שילדים מפרקסים, ופתאום מגיעה איזושהי תרופה שמורידה להם את כמות הפרקוסים בכזאת כמות. זה מאוד מאוד...
יודעים איך זה קורה? זאת אומרת, יודעים מה ברכיב הזה עושה לנו, איכשהו מרגיע את הסערה החשמלית שגורמת להתקפים האלה במוח?
אז זהו, שעדיין לא ידוע כל כך. העניין עם קנאביס שלא נעשו עליו הרבה מחקרים, לא בבוגרים וגם לא בילדים. כלומר, מנסים ליצור עכשיו כרגע את כל המנגננים שבהם זה עובד, אבל כרגע לא ידוע במדויק איך זה קורה. אנחנו יודעים יותר ויותר על המערכת הקנאבינואידית בתוך הגוף, על הרצפטורים שנמצאים במוח, אבל לא יודעים בדיוק איך קנאבידיול עובד ומפחית את כמות הפרקוסים באותם ילדים עם מחלה טוב, מאוד קשה.
אתה הזכרת משהו מאוד מהותי, באמת עלתה שאלה, מדוע בכלל יש לנו קולטנים לכל מיני רכיבים פעילים בקנאביס, ואז התגלה שבגוף שלנו אכן יש קולטנים, וככל הנראה יש חומרים שהם מעין קנאבינואידים או אנדו-קנאבינואידים, שככל הנראה חיים בגוף, נוצרים בגוף וכו', ולכן אנחנו מסוגלים לתקשר במרכאות עם חלק מהמרכיבים של הצמח, וכאן התגלה שבאמת אחד מהמרכיבים, כפי שתיארת, פשוט מוריד את מספר ההתקפים האפילפטיים. הכותרת הכביכול פרובוקטיבית שעושה איזשהו חיבור בין קנאביס רפואי לילדים נובעת מזה שמה שעד עכשיו לא נתנו לילדים או נזהרים מלתת קנאביס לילדים?
כן, קנאביס בילדים זה גם במבוגרים דרך אגב. הוא לא נחשב רפואי עד לא לפני מספר לא רב של שנים, זאת אומרת לא נתנו את קנאביס ולא קישרו אותו לאפקטים מדיקליים או רפואיים. אבל לאט לאט ראו שיש לו כל מיני אפקטים שאולי יכולים לעזור בכל מיני מחלות. הבעיה עם קנאביס, שזה לא נבדק במחקרים קליניים מבוקרים, לפחות לא בהרבה מחקרים, למרות שעכשיו זה הרבה יותר, מספרם רב יותר, אבל זה נעשה בעיקר במבוגרים. בילדים, הנטייה שלנו היא להיזהר. אנחנו לא נותנים קנאביס לילדים, מכל מיני, יש לזה קונוטציות שליליות וכן הלאה. אבל בצוק העיתים, לפעמים נותנים כי צריך. הם ראו שזה עובד במבוגרים, הוא מוריד אולי שם, עושה שם, יש כל מיני אפקטים טובים, אז חשבו אולי ניתן את זה בילדים וזה יעזור גם. העניין הוא שאנחנו בדרך כלל כשאנחנו בודקים תרופה ומתחילים לתת אותה בילדים, זה עובר מספר רב של בדיקות לפני, עושים לזה ניסויים קליניים, רואים שזה לא מסוכן, רואים שזה באמת אפקטיבי, ורק אז אנחנו רושמים את זה במשרד הבריאות או בכל מיני רשויות רגולציה אחרות כמו ה-FDA או ה-EMA האירופאי, ורק אז אפשר לתת את זה בילדים. בקנאביס זה לא כך, הוא לא נחשב כתרופה, בגלל שאין שם הרבה מחקר, וגם בגלל שזה איזשהו צמח שזמין להכל. אני לא חושב שזו חברה הולכת לרשום קנאבידיול למשל כאיזשהו פטנט שלה, כי אי אפשר לעשות את זה. אז לכן אנחנו מאוד נזהרים לתת את הקנאביס או את המרכיבים שלו בילדים, כי אנחנו לא יודעים איזה אפקט יהיה להם. אי אפשר לעשות אקסטרפולציה או השלכה ממה שקורה במבוגרים, האפקטים של קנאביס בילדים, במבוגרים, למה שיקרה איתם בילדים. כי ילד, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, זה לא מבוגר קטן. זה עובד שונה, גם הפירוק של התרופה או של המרכיבים של הקנאביס, גם האפקטים שלהם בגוף, מכל מיני סיבות. ולכן צריך מאוד להיזהר וצריך לראות, ושבאמת, קודם כל שזה בטוח, ושנית, שזה באמת אפקטיבי, שאנחנו לא ניתן להם חומר שיזיק להם בסופו של דבר.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור אילן מתוק, מבית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה לכם, המשך יום נעים, ביי.
למה יש 8 זרועות, שיניים חדות במיוחד, ואבות אבותיו חיו לפני 160 מיליון שנים, חוקר מאוסטרליה, גילה לגמרי במקרה, מין חדש של נחשון ים, המחקר התפרסם בכתב העת, Proceedings of the Royal Society B, אם תראו תמונה של היצור הזה, לא בטוח שתצליחו לישון הלילה. שלום דוקטור עמרי בונשטיין, מבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
למד אותנו על היצור הזה, איך קודם כל הוא התגלה, וגם נתחיל מאולי תיאור שלו.
אוקיי, אז החבר הזה התגלה בעקבות סקרים שעושים בקרקעית האוקיינוס, עושים את הסקרים האלה על ידי גרירה של רשתות, בעצם דוגמים בלי לדעת מה דוגמים, ואז מביאים את החומרים האלה למעבדה, למוזיאון, שם נעשה את העבודה, ומגלים מה בעצם שלינו מהים. ספציפית הבחור הזה, שאגב הוא נחשב כפיצול של לפני 180 מיליון שנה, מדובר בחיה שמשתייכת לקבוצי האור. קבוצי אור זו קבוצה שבעצם כוללת חלק מבעלי החיים שאנחנו מכירים כולנו, קיפודי ים, כוכבי ים, והחבר הזה שהוא נחשון ים, הוא חלק מהם. הוא לא באמת כזו מפלצת, כמו שהשיניים שלו אולי מרמזות, אבל הן שונות לגמרי מהשיניים שלנו. חי על הקרקעית, אוכל בעיקר חומר שנרכב ונושר כלפי מטה. בסך הכל חיה ידידותית למדי.
למי ש... טוב, אנחנו כמובן ברדיו, ולכן קשה לנו להעביר את תמונות. זה קצת נראה כמו משהו, כמו כוכב ים, אבל קצת יותר מבעית כזה, עם הרבה מאוד שיניים.
נכון, אז קודם כל באמת אתה צודק, זה נראה כמו כוכב ים, ואפשר לומר שקרובי המשפחה הקרובים ביותר שלהם, הם באמת כוכבי הים. אבל הקבוצות האלה הן קבוצות מאוד 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 עתיקות. קבוצי הים כאן כבר 530 מיליון שנה. ונחשוני הים, שהם קרובים של כוכבי הים, התפצלו או נוצרו למעשה כבר לפני כ-500 מיליון שנה. מה שמיוחד בפרט הספציפי הזה, במין החדש הזה שמצאו, זה שבעצם הוא שונה מאוד משאר הנחשונים שאנחנו מכירים היום. בזמן שכמעט כל הנחשונים יש להם 5 זרועות, פה פתאום יש לנו מין שיש לו 8 זרועות. עכשיו זה לא מעט כשמדובר על טקסונומיה של בעלי חיים. אם היינו רואים אדם עם 3 ידיים, אני מניח שזה היה נראה לנו קצת אחרת, וזה גם המצב איתם. ומה שמעניין זה שבעצם יש פה מין מסוים שהתפצל כאמור לפני 180 מיליון שנה מכל הנחשונים שאנחנו מכירים היום. והוא גם כנראה אחד השורדים הבודדים, זו דוגמה מאוד נדירה של מין למעשה שהתפצל לפני כל כך הרבה זמן, אבל שאנחנו עדיין מוצאים נציגים שלו חיים איתנו היום. מבחינת השיניים, לא מדובר פה בשיניים שהן דומות לשיניים שלנו, כל השלד שלהם בעצם בנוי מקלציום קרבונט, ובעצם השיניים שם אכן משמשות לקריאת ולתלישת מזון, אבל מדובר בעיקר ביצורים שהם אוכלי קול, הם פחות, זה לא מה שירדוף אחריכם בצלילה הקרובה ויסכן אתכם, ממש לא.
שמע, יש פער בלתי נתפס בין ההרגעה שלך לבין איך שהדבר הזה נראה, אבל אתה ככל נראה צודק. שוב, כשאנחנו רואים שיניים אנחנו נלחצים.
נכון, אבל קשה לי, בוא נגיד, אם מישהו מאיתנו באופן טבעי יתקל בחבר הזה, כנראה שהשיניים של, של, של נחשון הים הזה יהיו הדאגה האחרונה שלנו, כיוון שהם חיים בעומקים משמעותיים מאוד. הפרט הזה נאסף בעומק של 500 מטר. נחשוני ים ידועים כבעלי חיים שרוב המינים נמצאים בכלל מעומק של 200 מטר והלאה, ויש נחשונים גם בעומק של 6,000 מטר, זה לא עומקים שבני אדם אמורים באופן טבעי להגיע אליהם, ולכן אין באמת חשש כזה, גם מדובר בבעל חיים קטן יחסית, אורך כל זרוע כ-10 סנטימטרים, הדיסק המרכזי, העיגול המרכזי הוא בקוטר של מספר סנטימטרים, אז אין באמת סכנה. אבל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין על, על, על בעצם כל התפקיד והחשיבות של אוספי טבע ומוזיאונים לטבע, כמו המוזיאון שאנחנו נמצאים בו, כיוון שהפרט, המין הספציפי הזה שכב בחבית עם אתנול, למעשה מ-2011, כאשר זה הסיפור של אוספי הטבע. קיימים פה קפסולות זמן, קפסולות שאוגרות את כל המגוון הביולוגי שהצלחנו לדגום,
שמה שלא נחקר זה מגוון ביולוגי שפשוט קיים?
נכון, זה בדיוק העניין. בעצם באוספי הטבע יש אוצרות לאומיים שאת רובם עוד לא גילינו. ואנחנו בעצם עובדים, אז פה אצלי במשרד מעבר לקיר, אני יודע בוודאות ששוכבים סיפורים מדהימים, שפשוט לא הגענו אליהם עדיין, וחלקם נאספו והתרחשו וכבר שוכבים אצלנו באוסף אולי עשרות שנים, מחכים שיגיעו האנשים הנכונים וכוח האדם כדי בעצם לפתוח חבית כזאת. יש חביות באותו מוזיאון בפריז, שהדוגמה הזאת התגלתה בה, יצא לי לעבוד על חביות בנות 150 שנה. זאת אומרת, דברים שנאספו לפני 150 שנה, נחתמו ונסגרו, ואף אחד לא פתח ולא הסתכל לראות מה יש שם בכלל. וזה הסיפור של אוספי הטבע, ואנחנו ממשיכים לגלות אוצרות על בסיס יומי. זו דוגמה מצוינת לסוג כזה של אוצר, שההשפעה שלו על המחקר העכשווי היא עצומה, הוא מגדיר מחדש למעשה הרבה מהדברים שחשבנו שאנחנו יודעים. וזה היופי במחקר.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור עמרי בונשטיין, מבית הספר לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, ומוזיאון הטבע על שם שטיינהר. תודה רבה.
תודה לכם, בוקר טוב.
ועכשיו פינת החדשנות ברפואה, נעסוק בשאלה האם גוגל ואפל יתחילו לספק שירותי בריאות באמצעות השעונים החכמים שלהם. שלום למומחית לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חמולותם, שלום.
שלום, שלום. טוב, אז באמת אנחנו כבר רואים נתונים שמדברים על כך שמשהו כמו אחד מתוך חמישה מבוגרים בארצות הברית משתמש בשעון חכם, והמגמה בעלייה מאוד מאוד גבוהה. והדבר השני שרואים זה שבאמת השעונים האלה, הביג טק, החברות ביג טק, אפל, גוגל, הן מתחילות לשלב בהם סנסורים מאוד מאוד רגישים. לדוגמה, יש לאפל 6 כבר יש סנסור שמודד את רמת החמצן בדם, את הסטורציה.
די, כן, זה עוד, וואו, הייתי בטוח שרק בבתי חולים יודעים למדוד את זה. כל מי שהושפז בשנים האחרונות יודע שזה אחד הדברים הראשונים שבודקים. פעם לא בדקו את זה.
נכון, ושמים על האצבע יש סנסור בבתי החולים, רבים מהאנשים ראו את זה על עצמם, על הילדים שלהם, אז היום זה כבר בתוך השעון החכם. דיברנו על זה כבר, אבל הם גם עושים ניטור שינה, הם עושים מעקב אחרי בריאות הלב, הפרעות קצב, והם בקרוב מתכוונים להכניס סנסור, עכשיו בכלל דרמה, שלא רק יעקב אחרי רמת החמצן, אלא אחרי רמת הסוכר בדם. זה באמת, כן, בלי לקחת בדיקת דם, אני מזכירה, זה שעון, זה יושב על, על פרק כמה, ומה שהם עוד עשו זה שהם יצרו תשתית שמחברת את השעונים החכמים שלהם עם רשומת הבריאות. שזה מאוד מעניין, כי הרי מה זה בסופו של דבר רשומת הבריאות? ברשומת הבריאות יש מידע בריאותי שמערכת הבריאות מהמבטח של כל אדם הכניס לשם. זה יכול להיות, א', דברים שקשורים בסימפטומים, בממצאי הבדיקה, אחר כך בהדמיות, בדיקות דם, בדיקות מעבדה שונות, וצילומי רנטגן, סיטי וכו'. אבל מה שמאפיין את הרשומה הרפואית זה שיש בה מידע שהוא מדי פעם מכניסים, לא מידע אורכי, לא מידע כל הזמן מתמשך. אם אנחנו רגע נגיד שאנחנו נוהגים את חיינו ואת הבריאות שלנו, ואנחנו עם הידיים על הרגע, אז מדי פעם הרופא מציץ כזה בחצי עין, הוא רואה חצי מבט, רואה אותנו פעם בחודשים או שנים באנשים צעירים ובריאים, ורואה את התמונה של הבריאות שלנו נקודתית. והשעון החכם נותן השלמה של זה למשהו שהוא אורכי ומתמשך. הוא נכון, הוא לא יכול לכלול כרגע לפחות CT ראש או בדיקות מאוד מורכבות של דם, אבל הוא נותן, הנתונים שהוא נותן אפופו, רמת החמצן, סוכר, לחץ דם, דברים כאלה, לאורך זמן הם נתונים מאוד משמעותיים לניהול הבריאות. וכמובן מעקב אחרי הפרעות קצב ושינה. אז לא מפתיע שכבר ב-2016 מסתבר כרגע שאפל שקלה להיכנס ולייצר איזשהו שירות, שהוא שירות מוניטורינג על הבריאות שמתבסס על השעון הזה, עם חיבור לרשומה הרפואית. גוגל דרך אגב מתחרה שם מאוד חזק, היא רכשה את פיטביט, שהוא פחות מוכר מאפלות, אבל הוא עדיין מצוין. היא עשתה שיתוף פעולה עם סמסונג על המכשירים, כי הרי לגוגל אין טלפון, לפחות לא כמו זה של אפל, שנפוץ בערך באחד מכל שני אמריקאים. אז הסיפור פה הוא למה זה לא קורה, הרי יש פה צורך ויש פה שוק, הם כנראה מאוד מאוד מפחדות מהגליפה של הנתונים הבריאותיים האישיים. בסופו של דבר, לקחת אחריות על הדברים האלה, זו אחריות מאוד גדולה. אפל ממש שקלה ברצינות לתת את השירות באמצעות רופאים שהיא תעסיק במרפאות.
רגע, זו נקודה מעניינת. למה זה כל כך נפיץ? זאת אומרת, כי אנחנו יודעים שכל הפרטים שלנו ברשת זה משהו שאנחנו נשמח לשמור עליהם כמשהו פרטי, אבל כאן יש משהו שהוא מעבר. מה? גליפה לחברות ביטוח? זאת אומרת, מי יכול לעשות שימוש בנתונים הרפואיים שלנו?
אז הסיפור של הנתונים הרפואיים הוא סיפור רגיש כמו, כמו כסף בבנק, לתוך העניין. הקופות בארץ למשל משקיעות בהגנה עליהם, ובאבטוח שלהם בוודאי שמת לב, כמו שהבנקים משקיעים באבטוח של חשבונות הבנק, מכיוון שהדברים האלה, קודם כל זה מידע מאוד פרטי ומאוד רגיש, יש לו הרבה מאוד השלכות מ... עם מי להתחתן, בן אדם יכול להסתיר מבן זו בן הזוג שלו נתונים כאלה, זאת זכותו דרך אגב, לא רגע ניכנס לאתיקה שלו, דרך החלטות ביטוחיות ותמחור ביטוחי, דרך החלטות על מעסיק, אם המעסיק לוקח אדם לעבודה או לא לוקח, זה נחשב מידע מאוד פרטי, מאוד רגיש, וצנעת הפרט מחייבת שהוא יישאר כך, זאת אומרת, אף אחד לא רוצה שיחשפו לו הפגמים בכרומוזומים, או שלא התחתנו עם הילדים שלו, כי ה-DNA שלו יסתובב חופשי בשוק, ויראו שיש לו איזה מחלה תורשתית, או איזה תיקון למשהו. הדברים האלה הם באמת נחשבים רגישים ברמה של מידע כלכלי, והם מאובטחים בצורה שהיא מאוד דומה לדרך שהבנקים מאבטחים את הכסף שלנו. וזאת הסיבה באמת, כן?
כן, כן, הדברים האלה יכולים להיות מאומרים, שוב, במקרה הזה זה הרבה מעבר כנראה לסתם במרכאות דליפה של פרטים אישיים שלנו, זה משהו שיכול להשליך כן. עלינו בצורה מיידית כן. וכלכלית וכו'.
בדיוק, יש לזה השלכות על התעסוקה, על הנישואים, נכון. על הביטוח, על הרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, כשהבריאות התקינה, זה נראה מובן מאליו, אבל ברגע שיש בעיה, אנשים צריכים את החופש המוחלט להחליט מי ניגש לנתונים שלהם. דרך אגב, אם אתה כבר פותח את זה, אז בארץ וברוב המדינות הנתונים האלה הם לא בחזקת הפרט, הם בחזקת הספק שירותי הבריאות, שזה כשלעצמה אנומליה נוראית, כן? בסופו של דבר הנתונים האלה שייכים לאדם ולאדם עצמו, הוא צריך שתהיה לו גישה מלאה אליהם, והוא צריך להחליט למי הם עוברים, מתי הם עוברים, מה מהם הוא מוכן להעביר. יש פה סוגיה מאוד גדולה, ולתוך כל המפץ הרגיש הזה, כנראה שהחברות הגדולות מאוד חוששות להיכנס, כבר היו כמה תיארות ציבוריות מהשותפויות שהן עושות עם נתונים של בתי חולים, כי הן צריכות את הצד השני, להן אין את הנתונים של הרשומה הרפואית, הן מחזיקות רק את הנתונים של השעונים הלבישים, כמו שהדוגמאות שנתתי, אז הן חייבות את הצד השני של המשוואה, ולכן גם הן עושות את החיבור הזה, אפל כאמור ממש מציע חיבור לרשומה הרפואית, וזה עוד גם חיבור, זה גם בינה מלאכותית שעושה את האינטגרציה, כן, בין הנתונים הרפואיים ההארדקור לבין הנתוני בריאות, יש לנו גם הרבה מאוד נתונים שקשורים בדופק, באפליקציית הכושר, הרבה מאוד...
שזו שאלה נוספת, מי יודע לכרות את הנתונים ולעבד אותם לתובנות באמת? זאת אומרת, זה גם עניין. איסוף זה דבר אחד, אבל העיבוד עצמו והעסקת מסקנות זה משהו אחר.
נכון. אתה עכשיו נוגע באחת מבעיות היסוד של כל השינוי הפרדיגמה בנושא הדאטה ברפואה, כי ההתפוצצות של המידע... היא לא בהכרח גוזרת החלטות רפואיות טובות יותר, כי איך הופכים את המידע לתובנות, ל-actionable data, למידע שאפשר לעשות איתו החלטות חכמות, גם של האדם עצמו וגם אחר כך בסיוע הרופאה והצוות ורופאותיו. ופה נכנסת הבינה המלאכותית, זאת אומרת, כל ההצפה בדאטה, אם אין לנו בעצם בינות מלאכותיות שיודעות, לייצר איזה שהם שעונים, וזה גם שונה מאדם לאדם. כי אדם אחד כדאי לעקוב באופן קבוע אחרי הלחץ דם שלו, כי הוא גבולי, ושם צריך לשים, שם נמצא הכסף הגדול. בן אדם אחר זה בכלל, יש לו סוכרת במשפחה, וכדאי לעקוב אחרי רמות הסוכר, ושם לשים לב אם יש שינויים ועל הדבר הזה. וצריך לייצר כמו דשבורד, כמו לוח שעונים, אבל לוח שעונים האלה הוא לא אוניברסלי, כי הוא צריך בסוף להיות מותאם אישית לגורמי הסיכון, ל-DNA ולאורחות החיים של אותו אדם. אז פה יש התקדמות אדירה, אדירה בתחום של הבינות המלאכותיות שעוזרות בזה, אבל הדרך עוד מאוד 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 רחוקה לדעת, לקחת את הדאטה הזה ולעשות איתו דברים חשובים, שזאת גם יכול להיות אחד השיקולים, כי בסופו של דבר, בטח שאפל לא רוצה להעמיד שירות מעקב שכל יומיים אנשים יקפצו ויגידו שהשעון החכם מראה הפרעת קצב ויהיה חרדה, זאת אומרת, שימוש יתר בשירותי בריאות הוא אחת הבעיות הכי ידועות. זה לא שוק חופשי, אנשים צורכים שירותי בריאות בניגוד לעקרונות של כלכלת השוק, ולרוב אומרים, אם תשים עמדה באמצע הרחוב שמודדת לחץ, גם כולם יעמדו בתור. אז בסופו
מעניין,
של דבר,
וואו.
כן, אז אם הם יתחילו להציע שירות כזה, כשהם לא מאוד מדויקים, אז הם עלולים להיות במקום של צריכת יתר, וכל שאלת התמחור, האם מתמחרים את זה פר שימוש בשירות, או אולי בכלל פר בריאות? אולי צריך לתמחר את זה פר אי שימוש בשירות, פר יותר בריאות, ולא פר כמה ימי אשפוז. יש פה עולמות שלמים. בסופו של דבר, הם בהחלט מחממות מנועים שם, שתי החברות האלה, גוגל ואפל.
לגמרי, והנה אנחנו רואים שהשעונים החכמים הם מהר מאוד מתגלים כאלה שפונים לכיוון הבריאותי, וזה בעיניי, יש בזה, סוף סוף נמצא היישום מעבר לגרפיקות ולהפעלת היישומים, ולדבר
באמת,
דרך היד,
כן.
זה...
משפט אחרון, חושבת שאני ממליצה לאנשים לקנות ולהתנסות בנושא הזה. זה משהו שהולך ונעשה נוכח, מדברים כבר על 40-50% מהאמריקאים בשנים הקרובות שהשתמשו באפל וואץ', בפיטביט, לא חשוב מה, בגרמין, אנחנו לא נשווק פה אף חברה. היכולת באמת טוב, לשלוט אני... ולנהל את הבריאות היא יכולת שכל אדם צריך שתהיה לו, וזה אני... מתחיל בשעון חכם.
טוב, תודה לך דוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה.
תודה.
סיימנו את השעה הראשונה, רז חסון ונדב נוימן הם האורחים שלנו, המפיק הוא אבי שמאי, על הביצוע הטכני דיג'י אלון נקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אנחנו יוצאים לחדשות ומיד חוזרים לעוד שעה.
כאן תרבות, כבר חוזרים.
להקת המחול ורטיגו גאה להציג את פרדס מאת נועה ורטהיים, בבחורה עולמית בסוזן דלל ובכפר. כרטיסים באתר ורטיגו.
בואו לברוח עם הקרקס, 1-8 ביולי, בבית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה ירושלים. הכניסה חינם, לפרטים חפשו שבוע העיצוב ירושלים.
הסטארט-אפ הישראלי זאפ מלאריה שנלחם במלאריה זכה במקום הראשון בתחרות הבינלאומית אקס פרייז ו3 מיליון דולר. זאפ היא החברה הישראלית השנייה שהגיעה להישג הזה. הראשונה היא חברת ספייס אי-אל שהייתה אחראית לשיגור החללית בראשית לירח. הטכנולוגיה של החברה עושה שימוש בתמונות לוויין, ניתוח של תמונות לוויין לצד נתוני גשם וטופוגרפיה, כדי למפות מחוזות, כפרים ומקורות מים שבהם מתרבים יתושים הנושאים את המחלה. אנחנו שמחים לומר שלום ליונתן פיאלקוף, דוקטורנט באוניברסיטה העברית, ממקימי זאפ מלאריה. שלום.
בוקר טוב.
טוב, ראשית ברכות על הזכייה, מתי הודיעו לכם שזכית? זאת אומרת, איך התנהלה התחרות הזו, האקס פרייז?
אז התחרות בעצם היא תחרות 4-שנתית או 5-שנתית, היא נדחתה בגלל הקורונה, הגמר נדחה. במשך השנים אנחנו הגשנו דוחות טכניים, התקדמות על הטכנולוגיה שלנו, על הפעילות שלנו. הגמר היה בשבוע שעבר והודיעו לנו בזמן אמת, בגמר עצמו. זאת אומרת, בין שלוש הקבוצות הודיעו לנו, לקבוצות, מי במקום השלישי, מי במקום השני, ובמקום הראשון אנחנו לא שמענו, כי כבר הסקנו שזה אנחנו, והתחלנו לצעוק ולחגוג. אז
וואו,
זה אז קרה ביום רביעי שעבר, כן.
רגע לפני שתתאר לנו את החגיגות, ספר לנו מה בדיוק אתם עושים, איך אפשר לנתח תמונות לוויין ולהצליב אותם עם שלל נתונים, ואיכשהו לאתר את אזורי המלאריה, או איך אפשר לפחות לסייע במלחמה בדבר הזה שמפיל כל כך הרבה חללים ברחבי העולם.
נכון, אז אולי אני אקדים קצת לגבי מלאריה. קודם כל, מלאריה זאת מחלה שמועברת על ידי יתושים, יתושות ליתר דיוק, מזן אנופלס, הורגת בשנים האחרונות יותר מ-400 אלף איש בשנה, בעיקר באפריקה, ובעיקר ילדים מתחת לגיל 5, זאת מחלה קשה. יש הרבה שיטות לנסות ללחם במחלה, מנסים לפתח תרופות, או ישנן תרופות, לייעל אותן, חיסונים, ויש את התחום שמנסה לפגוע בנשאים של המחלה, ביתושים, וגם שם יש הרבה שיטות שונות. אפשר למרוח קרם, אפשר להשתמש בקילות, ברשתות, ויש שיטה של ריסוס בתים. השיטה שאנחנו מתמקדים בה, היא לא השיטה הבלעדית, אבל השיטה שאנחנו מתמקדים בה היא טיפול בשלוליות, שם מתרבים היתושים, וזאת בעצם השיטה היחידה שהובילה למיגור של המלאריה בכל המדינות, כולל בישראל, שבהן היא מוגרה. העניין הוא שזה צריך להיות מאוד מסיבי, כלומר חייבים לטפל בצורה יסודית בכל השלוליות האלה, ובאפריקה זה מסובך מסיבות לוגיסטיות ואקלימיות וכן הלאה. מה שאנחנו עושים, המערכת שלנו, מה שהיא עושה זה דבר ראשון, היא מזהה את הבתים של האנשים לפי תמונות לוויין, מגדירה אזורים לטיפול, זאת אומרת קובץ של או מקבץ של בתים יוגדר ככפר, כיחידה שאנחנו מטפלים בה, ומה שהיא עושה בשלב הבא זה היא מגדירה את האזורים לסיכון של הימצאות של שלוליות או של מקורות מים. אם בשביל להמחיש, נדמיין שיש לנו מין לוח כזה של איקס עיגול, והכפר הוא המשבצת האמצעית, אז אם היינו רוצים לסרוק את כל השטח הפוטנציאלי, היינו צריכים לסרוק את כל המשבצות. היתושה עפה בערך 1.5 קילומטר, אז גם את הכפר עצמו וגם את כל החגורה שסביבו. זה הרבה עבודה, אז מה שהמערכת עושה היא מגדירה את האזורים עם הסיכון הגבוה יותר והסיכון המופחת. לפי טופוגרפיה, לפי סוג הקרקע, למשל אם זה שדה טף, אז הוא יבש, אז כנראה שלא תהיינה שם שלוליות, ולחוץ, רוח, כל מיני נתונים כאלה. זה בשלב הראשון, ובשלב השני המערכת לוקחת את האזור שהוגדר לטיפול, מחלקת אותו למשבצות, ומגדירה, מעבירה לכל עובד שטח משבצת ספציפית, או כמה משבצות שבהם הוא או היא, שאנו גם עובדות בשטח, ואנחנו עובדים עם הקהילות המקומיות, שהם סורקים את האזור, כאשר המערכת מבוססת על GPS, אז כשהם מתקדמים בשטח, זה מסמן, זה צובע את האזור שהם סרקו, ככה שגם הם וגם המנהלים של המבצע, וגם אנחנו, יכולים לראות איפה הם התקדמו, ואיפה הם פספסו וכן הלאה, כשהם פוגשים שלולית, הם מצלמים אותה, בצילום עצמו, כשהם עושים את זה, זה נועץ את הנקודה ב-GPS, והם יכולים להעלות מידע, אם הם דגמו את השלולית, האם יש שם יתושים, או זחלים של יתושים יותר נכון, איזה סוג של שלולית, היא קטנה או גדולה, מזוהמת, לא מזוהמת, וכן הלאה. אז ככה זה בעצם עוזר לנו למצוא את השלוליות, ואז בשלב הבא לרסס אותן, לטפל בהן, ולהפחית את מספר היתושים.
אני מוכרח לשאול, איך הגעת לעסוק דווקא במלאריה?
כן. אז איך אני הגעתי, זה סיפור מעניין ברמה האישית. אני אדבר על איך אנחנו הגענו. מלאריה היא בעיה מאוד גדולה. כן, היא אחת הבעיות הגדולות שהאנושות מתמודדת איתן. היסטורית אולי אחת הבעיות הגדולות ביותר. מיליארדי אנשים מתו מתחילת ההיסטוריה ממלאריה, יש כל מיני נתונים באינטרנט, לא כל כך מבוססים, קשה, אי אפשר לבסס בעצם, אבל עומדנים, אבל בכל מקרה, עומדנים כן מבוססים, מדברים על זה שבין 150 ל-300 מיליון אנשים מתו במאה ה-20 ממלאריה, ועדיין, כאמור, זאת מחלה מאוד קשה, והיא פוגעת לא רק, היא לא רק גובה חיים, אלא גם מאוד פוגעת בכלכלות, ואנחנו מדברים על מדינות נכשלות, אז המחיר שלה מאוד גבוה, אז זאת בעיה גדולה, ומצד שני זאת בעיה פתירה. בישראל מיגרו את המלאריה בשנות ה-60. כן, אנחנו, אנשים הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, המלאריה זה לא משהו מהעבר, אז השילוב הזה של בעיה מאוד גדולה, שאם זאת פתירה, זה מה שדוחף אותנו קדימה, וגם העובדה שבעצם כל פעולה שאנחנו עושים, זה כבר קשור לכיוון שלנו, שזה טיפול בשלוליות, אנחנו מצילים חיים בעצם העשייה היומיומית שלנו. זה לא כמו פיתוח של תרופה, שזה כמובן מאוד חשוב, אבל תהליך שיכול להיכשל בסוף. הוא מקדם את המדע בצורה כללית, ואולי את הפיתוח של התרופה למחלה באופן ספציפי, אבל אין את הסיפוק המיידי, נקרא לזה, או הישיר של הפתרון של הבעיה.
וואו, אז טוב, אז אנחנו כן. מבינים לגמרי את עניין הסיפוק ואת החשיבות של הצלת חיים כמובן. גם כבוד, גם 3 מיליון דולר, זאת אומרת, איך מתקדמים מכאן אחרי זכייה בתחרות הזו? מה עושים כדי מה? לשכלל את המנגנון? מה הלאה?
כן, אז צריכים, תמיד יש מה לשפר. אנחנו מחפשים לקוחות של המדינות, מחפשים גם משקיעים, זאת אומרת, אנחנו רוצים לצמוח עוד. כן, זאת אומרת, זה רק ההתחלה. כן? הזכייה הזאת היא כמובן מאוד מרגשת, והיא הישג ואיזושהי פסגה ביחס לתחרות הזאת, אבל אנחנו באמת מתייחסים לזה בתור תחנה חשובה, אבל זה כמובן לא הסוף. יותר ספציפי מזה, אנחנו עכשיו התחלנו מבצע במדינה, מדינה שנקראת סאו תומה ופרינציפה, מדינה שמורכבת משני האיים האלה, סאו תומה ופרינציפה, והמטרה שלנו היא למגר את המלאריה כליל מהמדינה הזאת בתוך שנתיים, וזאת המשימה, זאת אומרת, זה האתגר המשמעותי שאנחנו עכשיו לקראתו. בוא נגיד שלשם יוקצה רוב הכסף, גם ביישום של זה וגם לפיתוח והמחקר. אנחנו כל הזמן משכללים את המערכת, כל הזמן מכניסים מידע, בודקים את המידע ומשפרים את המערכת.
אז אנחנו כמובן מצטרפים למברכים הסטארט-אפ, חברת ההזנק הישראלית זאפ מלאריה, שזכתה במקום הראשון בתחרות האקספרייז, תחרות הבינלאומית. תודה לך, דוקטורנט יונתן פיאלקוף מהאוניברסיטה העברית, ממקימי החברה זאפ מלאריה. תודה רבה ובהצלחה. ב-2026 זה קורה. טלסקופ חדש של נאסא יחפש בשמיים אסטרואידים. סוכנות החלל האמריקאית כבר אישרה להתקדם לשלב העיצוב של אותו כלי שאמור לשנות את חוקי המשחק ולגלות עצמים חלליים שעלולים לסכן את כדור הארץ, והוא יושק כאמור ככל הנראה כבר ב-2026. אנחנו שמחים לומר שלום לאסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, דוקטור דוד פולישוק, שלום.
שלום ובוקר טוב.
מה כל כך מיוחד באותו טלסקופ שיושק או ישוגר ב-2026?
קודם כל מדובר בטלסקופ חלל, כן, שזה יהיה ברור. מה שמיוחד בו זה המיקום שלו. אם אנחנו עד עכשיו עומדים על כדור הארץ ומסתכלים החוצה, או כבר אפילו היו טלסקופים בחלל שסובבו את כדור הארץ והסתכלו החוצה וחיפשו אסטרואידים כאלה שהתקרבו לכדור הארץ, עכשיו הטלסקופ חלל הזה התרחק מכדור הארץ והצפה עליו מרחוק. ובנקודה ספציפית אפילו, הוא למעשה יימצא בנקודה שיותר קרובה אל השמש, והוא יוכל לראות את כדור הארץ מואר, כן, השמש תהיה מאחורי הטלסקופ הזה, וכך הוא יוכל לראות עצמים שבאים מהכיוון של השמש. ועשו את זה ככה בגלל ניסיון המר שהיה לנו בשנת 2013, כאשר אסטרואיד בגודל של כ-20 מטרים התקרב אל כדור הארץ, או אפילו נכנס לכדור הארץ, מהכיוון של השמש, ולכן אי אפשר היה לראות אותו. ולכן הוא התפוצץ, כן, הוא התפוצץ באוויר מעל העיר צ'יליאבינסק, זו עיר גדולה ברוסיה, והפיצוץ הזה, גל העדף, גרם לכך שנשברו שם חלונות וזכוכיות וגגות וכו, ונפצעו למעלה מ-1,000 איש. והנקודה הזאת הייתה חסרה לנו. עכשיו, אתה לא יכול להסתכל אל השמש ולנסות לראות גופים שבאים משם, משום שזה אור יום. ולכן, אם אתה מתקרב יותר אל השמש, לא כל כך הרבה, כן? סך הכל 1.5 מיליון קילומטר, ועכשיו מסתובב ומסתכל אל הארץ, אתה רואה את העצמים האלה, אתה בכלל יכול לראות את העצמים האלה. ולכן הם תכננו את החללית הזאת ככה, את הטלסקופ חלל הזה בצורה הזאת, וזה האיחוד שלו.
עכשיו, זה מה שעומד בבסיס הפיתוח? זאת אומרת, הזהרה, התראה, או שזה גם כלי שהוא מחקרי, ובאופן כללי הוא יסייע לנו להתבונן בשמיים? לעבר השמיים.
כל טלסקופ הוא טוב, אתה יודע, אתה יכול להשתמש בו ליותר ממטרה אחת. הטלסקופ הזה הוא טלסקופ באינפרה אדום, כלומר, טלסקופ שמודד את הפליטה הטרמית מהגופים. אסטרואידים למשל מתחממים, השמש מאירה אותם, הם מתחממים, והם פולטים קרינה טרמית כזאת, וזה מה שהטלסקופ יקלוט. זה יגרום לכך שאפשר לראות עצמים אפילו יותר קטנים או יותר כהים יחסית ליכולת למדוד אותם באור נראה, כך שזה, אם תרצה, זה סוג של שיפור טכנולוגי. כבר היו כאלה סוג כזה של טלסקופים, רק שזה יהיה יותר גדול ויותר מתוחכם. וכמובן, זה טלסקופ שעושה סקר, כלומר הוא לא מסתכל לנקודה ספציפית, אלא הוא עושה דוגם את האזור שבו נמצא יימצא תמיד כדור הארץ, הוא תמיד ינוע יחד עם כדור הארץ סביב השמש, רק במרחק גדול, ואם הוא יקלוט עוד דברים, אז ודאי, אז כלומר, זה מה שיפה בטלסקופים, אתה יכול גם לצפות בהם בדברים הרבה יותר רחוקים שמחוץ למערכת השמש, ישמש לעוד מחקרים שונים ומשונים.
וואו, לסיום, עד כמה אנחנו באמת חוששים מתרחיש של התנהגות? מדי פעם מדברים על אסטרואיד שחולף ליד וכולי, אבל נראה שזו לא סכנה ברורה ומיידית, האסטרואידים האלה, או שאני טועה.
סכנה ברורה ומיידית, אז הייתי אומר שזה כן סכנה ברורה ולא מיידית. יש, נאמר, הסטטיסטיקה שאנחנו מכירים, אומרת שגופים שגודלם נאמר כמה עשרות מטרים פוגעים בכדור הארץ נגיד פעם במאה שנה, מספר שקל לזכור. עכשיו, גוף כזה יכול לעשות נזק מקומי. היה לנו כזה עכשיו ב-2013, היה לנו עוד אחד כזה ב-1908. עכשיו, אתה יכול להגיד, וואלה, פעם בחיים של בן אדם קורה דבר כזה, אם לי יש מזל ואני נמצא בנקודה X והוא קורה בנקודה Y, מה אכפת לי? אבל הדברים האלה קורים. הטלסקופ הזה יחפש, או הוא יהיה רגיש לגופים שהם גדולים מסדר גודל של 150-140 מטרים. כלומר, כל מה שהוא באמת יכול לעשות נזק דרמטי, אותם הם ימצאו. אז גם אם אירוע כזה יקרה עוד 500 שנה לצורך העניין, אז לך או לילדיך זה לא קריטי, אבל מתישהו זה יקרה. וזה טוב יהיה לדעת הרבה לפני פגיעה כזאת. אבל גם גופים קצת יותר קטנים אפילו, ברמת ה-100 מטר, 50 מטר, יכולים לעשות נזק מקומי, וזה יכול להיות טוב שנכיר גם אותם. הטלסקופ הזה לא יחסה את כולם, אבל חלק מהם הוא יוכל למצוא, וכאמור, גם אם אירוע כזה יהיה אפילו עוד 100 שנים קדימה בזמן, עדיין הנזק שלו הוא יכול להיות מספיק גדול, כך ששווה כבר לחפש גופים כאלה, ולזהות את הפגיעה שלהם לפני שהיא מתרחשת.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה, ביי ביי.
חברה ישראלית יצרה פנקוטה מאפונה, ולא הייתם עולים על זה בחיים, וללא הנדסה גנטית. מדובר בחברת האגרוטק אקוויניום, שמפתחת מוצרי תזונה טבעיים, עתירי חלבון מן הצומח, ועושה שימוש בביג דאטה ובינה מלאכותית להנבטת זרעים והשבחת גידולים צמחיים עתירי חלבון באדמה. אנחנו מיד נבין מה זה אומר. הפיתוח של החברה מאפשר לחקלאים וליצרני מזון להנות מזנים שעונים על הדרישות שלהם בלי להזדקק להנדסה גנטית. אנחנו שמחים לומר שלום למנהל שיתופי הפעולה בחברת אקווינום, אביחי אמרד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
למד אותנו, רגע לפני שנגיע לפנקוטה, שזה בעיקר ממש לחד את עיני הקוראים והקוראות בידיעה שפורסמה בשלל אתרים, מה אתם בדיוק עושים? שוב, אנחנו לא מדברים על הנדסה גנטית, אנחנו מדברים על מה? על מיון, על סלקציה של זנים?
כן, בגדול הפנקוטה היא דוגמה ליכולות שלנו, אבל היא לא באמת מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו מפתחים זנים, הייתי גם רוצה לשתף אותך אולי בהזדמנות הזאת, אתה תופס אותנו בשבוע מאוד מרגש, בדיוק סיימנו לגייס 20 מיליון דולר בסיבוב C, שזה הישג מאוד משמעותי מבחינתנו. זה מאפשר לנו לא רק לגדול ולהמשיך להמשיך את החזון שלנו לגבי עולם הזרעים, אלא גם נותן לנו איזשהו פידבק מהתעשייה ומהעולם לגבי העבודה שאנחנו עושים.
טוב, אתה אומר ש-20 מיליון דולר זה משהו שמעיד על רצינות השוק מאמין בכם.
השוק, העולם, אתה יודע, לפעמים אתה עובד...
לא, מעניין. זה לגמרי נכון. אז בוא תסביר, שכנע אותנו שלא בזבזנו את 20 מיליון הדולר האלה על חברה שהיא לא אפקטיבית. אני יודע שמדובר באמת בחברת הזנק משמעותית, ממש, אבל לי חשוב שתסביר למאזינות ולמאזינים מה אתם בדיוק עושים. נראה לי שפה תמון העניין.
יפה, אז למעשה אנחנו חברה שמטפחת זנים, מטפחת צמחים, קמה לפני 9 שנים, במטרה לשנות את עולם הזרעים שמשמשים כחומר גלם למזון של בני אדם. שווה אולי להתעכב אחר כך מה זה בדיוק מזון לבני אדם. מה זה אומר לשנות את העולם הזה? אז אנחנו כולם יודעים שיש גדילה מאוד גדולה בשוק מוצרי המזון מהצומח. היום המוצרים האלה מאוד מתקשים להתחרות ברמת המחירים של המוצרים מהחי. אם אני מדבר על המבורגר של מבקר, הוא עולה בפחות מדולר לעומת המבורגר מאפונה או מצמחים שעולה קרוב לשלוש דולר. הבדל של משהו כמו שלוש וחצי, פי שלוש וחצי בעלויות. אפילו שבסופו של דבר הפרה היא אוכלת את אותם אפונים שממנה עושים את המבורגר מהצומח. אז יש פה איזשהו שאלה לגבי למה המחירים כל כך גבוהים, והתשובה היא עיבוד. זאת אומרת, הקציצה הצמחית היא עוברת תהליך עיבוד מאוד יקר, וגם מאוד מזהם, חתימת פחמן מאוד גבוהה, ואנחנו מאמינים שבעזרת הבאה של זרעים יותר נכונים לעולם הזה, זאת אומרת, חומר הגלם שממנו עושים את ההמבורגר הצמחי יהיה הרבה יותר מתאים, אפשר להוריד בצורה דרסטית את העיבוד של
הזרעים. מצוין, אז איך מוצאים את חומר הגלם במרכאות או לא במרכאות, את הזרעים המתאימים?
ככה, אז למעשה, כמו שאמרתי, אנחנו חברת זרעים בסופו של דבר, ויש לנו טכנולוגיה שפיתחנו פה. אני אחלק את הטכנולוגיות לשתיים לטובת ההסבר, שמה שמייצר את הערך הגדול זה השילוב בין שני הטכנולוגיות. אז טכנולוגיה אחת היא טכנולוגיה שעל סמך, שקמנו איתה למעשה, והיא טכנולוגיה שמשתמשת בכלים גנומיים מאוד חזקים, בשביל לייעל את תהליך הברירה והסלקציה שקורה בטיפוח. חשוב להגיד שזה לא מתערב בגנום בכלים מולקולריים, זאת אומרת, אנחנו לא עושים הנדסה גנטית או עריכה גנומית או שום דבר מהעולמות האלה, אנחנו רק יודעים להסתכל מאוד טוב על הצמחים שלנו, ולהגיד איזה צמח יש לו את הפוטנציאל הכי טוב בשביל להיות מוצר יותר טוב. כל הטכנולוגיה הזאת עוזרת לנו לקצר את זמן הפיתוח ממשהו כמו 7 שנים ומשהו כמו 3-4 שנים, וכבר הראינו את זה בחלק מהמוצרים שלנו. הטכנולוגיה השנייה שלנו היא טכנולוגיה שנוגעת יותר בעולמות הביוכימיה והמזון. שם אנחנו יודעים לאפיין את הזרעים, את הגרעינים, בכל מיני רמות, וליצור חיבור בין המרכיב הזרע ברמה הביוכימית העמוקה, זאת אומרת חלבונים, תתי יחידות של חלבונים, המילנים, סיבים וכדומה, לתכונות פונקציונליות ואורגנולפטיות של חומרי הגלם שיוצרו בסופו של דבר מהגרעין הזה. כלומר, אנחנו יכולים לפתור חידות כמו איזה תת יחידה של חלבון, יכולה להשפיע על הטעם, או על היכולת הקצפה, או על היכולת קשירת מים, של התרכיז חלבון שבסופו של דבר יוצר מהאפונה הזאת.
וכל זה באמצעות מה? מיפוי גנטי של הזרע?
זה בעזרת האפיון הביוכימי. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו עושים באמת עבודה גנומית מאוד, מאוד משמעותית על הזרע, ומצד שני אנחנו מאפיינים את הזנים לרמה מאוד מאוד עמוקה. וכשאני מדבר על זנים, אני מדבר איתך על מאות ואלפי זנים שונים. היכולת לקשר בין הגנומיקה הזאת לאפיון, זאת אומרת למה הזרע מביא, הוא נותן ערך מאוד, מאוד גדול שלא קיים למעשה בתעשייה. השילוב הזה בין שני טכנולוגיות מעולמות שונים זה משהו מאוד חדשני. אם אני מדבר איתך על חברות הזרעים המאוד גדולות, אלה שיש להם משאבים עצומים, הם היום בעיקר הולכות לכיוונים של יבול, זאת אומרת הן מחפשות להגדיל את היבול והן לא מחפשות כל כך מה הן יכולות לתת לעולם המזון הצמחי. זה מצד אחד. מצד שני, אם אתה הולך לחברות המזון, הן יודעות לאפיין בצורה ביוכימית מעולה, לרמה פרטנית מאוד מאוד גבוהה, את החומר גלם שלהן. אבל להם, כל מה שהם רואים זה מעולמות הזרעים, זה 2, 3, 5, 10 זנים שהגיעו אליהם למפעל. אין להם את הרקע הרחב הזה שאנחנו עובדים איתו. היכולת שלנו לגעת גם ברקע הרחב הזה, ולהסתכל עליו גם בצורה ביוכימית וגם בצורה גנומית, ולהבין מה חברות המזון רוצים, נותן לנו איזשהו כוח מאוד חזק ביכולת שלנו לפתח מוצרים עתידיים לתעשייה הזאת.
וואו, זאת אומרת שבסופו של דבר ידפוק על הדלת שלכם נציג של איזשהו קונגלומרט או תאגיד מזון, שיגיד אני רוצה לפתח המבורגר צמחוני מסוג מסוים, ואתם תתאימו לו את הזנים המדויקים שיענו על הדרישות, על הצרכים שלו.
בדיוק. למעשה, עד עכשיו אנחנו התאפקנו על הדלתות שלהם, אבל היום הם כבר מתחילים להבין שהם צריכים גם לבוא אלינו.
אנחנו מאחלים לכם בהצלחה גדולה. אחת זה נשמע רעיון מצוין, שוב, מסוג הרעיונות שגורמים לי לומר איך לא חשבו על זה קודם, כי זה באמת משהו מאוד מאוד משמעותי. וגם אתם באמת עוזרים בניסיון העולמי להפחית מהמזון מן החי, כמובן, שגם פוגע, מלבד העניינים המוסריים, גם פוגע בכדור הארץ, כפי שאנחנו שומעים. אז גם הדבר עצמו הוא חשוב, קיימותי וכולי, וזה באמת נשמע רעיון מצוין, ואנחנו מאחלים לכם בהצלחה. מה אגב הדבר הבא שאתם פונים אליו, אחרי שגייסתם את הסכום שרציתם? זאת אומרת, איך מתפתחים?
אז יש כל מיני, יש הרבה מה לעשות, מה שנקרא. מצד אחד אנחנו רוצים להגדיל מאוד את היכולות שלנו באפיונים האלה, וביכולת שלנו לגעת בחומר הגלם. זה אומר גם לקנות מכשור, גם להביא הרבה אנשים שיוכלו לעבוד עם המכשור הזה, ולעזור לנו לפתח. זה מצד אחד. מצד שני זה גם להגדיל את הגידולים שאנחנו עובדים איתם. עד היום אנחנו עובדים בעיקר עם סומסום, אפונה וסויה, אבל יש לנו כבר בקנה חומוס ולוביה ושיעורית מש, ועוד כל מיני גידולים שאנחנו רוצים להיכנס אליהם בצורה יותר חזקה. זה יעזור לנו להיכנס לעולמות האלה, ומגוון הוא משהו שמאוד מאוד חשוב בעולמות האלה. זאת אומרת, קשה מאוד לתאר שהמבורגר מהצומח יוצא רק על ידי אפונה או רק על ידי סויה. זאת אומרת, אולי המבורגר כן, אבל מחר אנחנו נרצה חתיכת עוף מהצומח, אז אולי חומר גלם אחר יהיה יותר מועדף על התעשייה הזאת, ואנחנו ננסה להתאים את הגידולים לפי הצרכים ולפי מה שהגידולים האלה נותנים.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, אביחי אמרד, מנהל שיתופי הפעולה בחברת אקווינום. תודה.
תודה לך.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב, מספרת הסיפורים, מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומים למספרי סיפורים. קחי את זה מכאן, שרון.
השבוע היה היום הארוך ביותר בשנה, וזה בהחלט הסימן שהקיץ כבר כאן. אז מה מחכה לנו? ימים ארוכים וחמים. זה הזכיר לי סיפור שמגיע הרחק מהמדבר. אי שם בין מדבריות היה כפר קטן. בכפר הקטן היה בית אחד, בו גר אב ולו שלושה בנים. תמיד יחד. למשפחה היה עדר גמלים. האב ושלושת הבנים היו רוכבים על הגמלים, מסיעים סחורות ברחבי המדבר. הם היו נוודים, מיומנים. הם היו עוזרים תמיד למי שנקלע לצרה. וחייהם היו טובים. אבל אז באו ימים אחרים. יום אחד האב חלה ונפל למשכב. הבנים טיפלו בו במסירות, אבל דבר לא עזר. הוא רק הלך והידרדר מיום ליום, עד שלילה אחד נפטר. הבנים נשארו שבורי לב, מבולבלים. מה נעשה עכשיו? אחרי מותו של האב, גילו הבנים שהוא השאיר להם צוואה כתובה. הם פתחו אותה יחד וקראו מה שכתוב בה. בניי היקרים, אני אוהב אתכם בכל ליבי, תמיד אוהב. אתם יודעים שכל רכושי בעולם הוא עדר הגמלים שלנו, ובו 17 גמלים בדיוק. אני מבקש שתחלקו אותם ביניכם כך. שימו לב. לבני הראשון האהוב אני מוריש מחצית מכמות הגמלים. לבני השני היקר לי מכל אני מוריש שליש מכמות הגמלים. לבני הצעיר המיוחד כל כך המוכשר אני מוריש תשיעית מכמות הגמלים. בניי היקרים, אני סומך עליכם שתסתדרו, ותמיד תמיד תישארו מאוחדים. הבנים היו עמומים. איזו צוואה משונה. מה נעשה? 17. לא מתחלק לשניים. גם לא לשלושה. בטח שלא לתשעה. איך נחלק את הגמלים? הם ניסו, הם ישבו, הם חשבו, הם גלגלו את הסוגיה לכאן ולכאן. הם ניסו לפתור, להפוך בה. אבל ככל שעברו הימים, הם לא פתרו את הבעיה. החלו להישמע בבית קולות אחרים. מריבות, צעקות, ויכוחים. מהבוקר עד הערב. והבנים הלכו והתרחקו זה מזה. והשכנים שראו מה שקורה החלו להתלחש ביניהם. יום אחד הגיעו השכנים וביקשו לעזור. הם הקשיבו לבעיה, אבל לאף אחד לא היה פתרון. מישהו פתאום אמר, אתם יודעים, מקצה הכפר גרה אישה זקנה וחכמה, אולי תלכו ותתייעצו איתה? מה אישה זקנה וחכמה כבר תוכל לעזור, אחרי שכל כך הרבה אנשים ניסו לפתור את הסוגיה? אבל הבנים היו כבר כל כך מיואשים שהם הסכימו. כבר למחרת יצאו לדרך. הם הלכו עד לבקתה הקטנה בקצה הכפר. שם חיכתה להם האישה הזקנה. קיבלה אותם במאור פנים, הגישה להם ספל קפה, ישבה והקשיבה בכל הסיפור. הם סיפרו על עדר הגמלים, על החיים שלפני, על זה שהאב נפטר, על הצוואה המשונה, על 17 גמלים שלא מתחלקים, לא לשניים, לא לשלושה, גם לא לתשעה. מה נעשה, הם שאלו אותה, מה נעשה? אנחנו מיואשים. ותוך כדי ראתה שהם מתווכחים ביניהם ורבים. הזקנה לא אמרה מילה, רק הקשיבה והקשיבה יום שלם. לבסוף אמרה להם, תראו, אני רואה אתכם. אני רואה כמה אתם אוהבים זה את זה, כמה חשוב לכם להישאר מאוחדים. אני לא באמת יודעת איך לפתור את הבעיה שלכם, אבל אני יכולה לומר שכל רכושי בעולם הוא גמל אחד, ואם זה יעזור, קחו אותו. תודה רבה, אמרו הבנים, הם לקחו את הגמל וחזרו אל ביתם. עכשיו, מי שצרפו אותו אל העדר, היו להם 18 גמלים. רגע, 18 מתחלק לשניים. הבן הראשון לקח 9 גמלים. 18 מתחלק לשלוש. הבן השני לקח 6 גמלים. 18 גם מתחלק ל9. הבן הצעיר לקח 2 גמלים. הם חיברו הכל יחד. 9 ועוד 6 ועוד 2. יצא להם 17. פתרנו את הבעיה. אבל רגע, נשאר גמל אחד. מה נעשה? הם שאלו. כמובן, נחזיר אותו לאישה הזקנה. וכך, מאז, הם חיים באושר. תמיד יחד, תמיד מאוחדים. לפעמים, כל מה שצריך זה רק לצאת מהתמונה ולמצוא את הגמל ה-18. אז ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
ו- ובמסגרת פינת הקתדרה למוזיקה, נעסוק ביוצרת האגדית נעמי שמר, שהלכה לעולמה לפני 17 שנה. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, שלום.
שלום, בוקר טוב. אז אכן דודו, אתמול, 26 לשישי, ציינו את יום פטירתה של נעמי שמר, שאני חושב שהיא אחת היוצרות המשמעותיות בזמר העברי, ובמקרה ושלא במקרה פורסם שיר שנכתב לזכרה לפני מספר שנים, שיר שאחוריו יש איזה סיפור מרגש, אפשר להזכיר אותו. את השיר יזם קובי אושרת, המלחין, שפנה ליאיר לפיד, שהכיר את נעמי עוד מילדותו בזכות אביו טומי לפיד, הוא היה חבר קבוע בביתה של נעמי שמר. השיר נכתב ב-2018, והוקלטה איזה גרסת סקיצה באולפן של מיקי גבריאלוב. דיברתי אתמול עם מיקי, והגרסה אחרי מותו של יגאל בשן נשכחה. החודש, אולי בשל התפקיד החדש של כותב הטקסט, יאיר לפיד, שר החוץ החדש שלנו, נמצאו הקלטות הישנות, הוסיפו להם עיבוד חדש, קובי אושרת, וקיבלנו שיר חדש, הגבירה מול האגב. שימו לב לטקסט, אני חושב שיאיר לפיד יכול להיות גם כותב טקסטים מצוין, לא רק שר חוץ.
הוא כותב? כן, כן, הוא כתב, אנחנו מכירים שירים שהוא כתב, לא מעט.
לא מעט, וזה, אז תשמע איזה שיר.
שירה אוהבת הספן וגרה בשנקין וכו', כן.
גרה בשנקין, נכון. היא כתבה את השיר שלנו, לא תמיד ידענו להקשיב. היא כתבה את השיר שלנו כמו מכתב שעליו אין משיב. היא כתבה את השיר שלנו, שיר תמיד הוא ספר זיכרון שנדחק לפינת הארון. היא כתבה את השיר שלנו ולא עזבה אותנו עד ששמענו, עד ששמענו. ואכן היא התעקשה והתעקשה, ובסוף הצליחה. כולם שמענו את השירים. אז בוא נשמע, יגאל בשן ז"ל ומיקי גבריאלוב שרים הגבירה מול האגם של קובי אושרת ויאיר לפיד, שהתפרסם רק לפני יומיים שלושה.
השיר שלה לא נגמר עד הסוף, היא כתבה מתוך שערה אסורה, מערבבת צבעים בין הנוף לרחוב, מתרסקת מתוך כל שורה לשורה, ולא מצליחה לעזור. היה לה פסנתר במרכז הסלון, ספרי תווים פזורים ללא סדר, היו צלילים שלא נתנו לה לישון, שרדפו אחריה מחדר לחדר, היא בוערת עד אור ראשון. היא כתבה את השיר שלנו, לא תמיד ידענו להקשיב. היא כתבה את השיר שלנו כמו מכתב שעליו אין משיב. היא כתבה את השיר שלנו, שיר תמיד הוא ספר זיכרון שנדחק לפינת הארון. היא כתבה את השיר שלנו ולא עזבה אותנו עד ששמענו, ששמענו.
וזה נורא מרגש לשמוע פתאום את יגאל בשן שר את השיר הזה אחרי שהוא כבר לא איתנו. אז זהו, אז זה יצא שיר חדש, והזכיר לנו באמת שאתמול נפרדנו ממנה ביום פטירתה. אבל אני רוצה לחזור לשירים של נעמי שמר עצמה ולא לשירים שנכתבו עליה. ואחת התכונות הנפלאות של נעמי שמר היה החוש הנבואי שלה, היכולת שלה לחזות דרך השירים את מהלך חייה ואת התפקיד שלה בתוך העולם. אז כבר ב-57, בחורה בת 27, היא כותבת שיר שהוא בעצם אוטוביוגרפיה עתידנית מאוד מדויקת. השיר נקרא נועה. ונועה הוא הכינוי החיבה של נעמי בעיני עצמה, וככה היא עוברת שלב אחרי שלב בחייה העתידיים שעדיין לא נוצרו, והיא שרה על נועה נולדה בשדה בן דשן אבן, מזכירה לנו שהיא נולדה בקבוצת כנרת, ואז נועה הרחיקה נדוד ומגיעה לתל אביב כמובן הגדולה וכובשת את העיר הגדולה, ובסוף נועה היא שם בשדה בין דשן אבן, קבורתה של נועה של נעמי שמר כמובן בבית הקברות בקבוצת כנרת. אז שיר אחרון מזמר לעתל, כל מחזור החיים של נעמי שמר כתוב בתוך השיר הזה, אבל הכל במסגרת של איזה משחק קטן, כי הפזמון המוכר הולך ככה, כן או לא, כן או לא, אלף שירים ושיר נועה. זה משחק ילדים שכותפים את העלים של הפרח, כן או לא, ובסוף מחליטים על גורלנו בחיים. בואו נשמע את אריק לוי בביצוע נפלא, שרת נועה של נעמי שמר.
נועה נולדה בשדה בין דשא לאבן, נועה הייתה כמו עגל של טל, חרצית היא כתפה בשדה ומן הכותרת טל שאל על כן או לא, כן או לא, אלף שירים ובשיר נועה כן או לא, על עליי, כן או לא, אולי. נועה הובילה אותו בין דשא לאבן, נועה נשקה לו עם רדת הטל, והוא בעיניה שלה הציץ חרש חרש, ובלא מילה שאל. כן או לא, כן או לא, אלף שירים ובשיר נועה, כן או לא,
וואו.
על עליי.
וכך אנחנו עוברים פרק אחרי פרק.
הוואלס המרגיע הזה, כן.
כן, זהו, זה שיר שאני נורא אוהב. אבל אם אפרופו שירים נבואיים, אז שיר שנכתב כמה שנים אחר כך, שהוא גם כן שיר נבואי נפלא. השיר נקרא שיר נולד, הוא קצת פחות מפורסם מנועה, כתבה אותו בשנות ה-70, נעמי שמר, בבוצע על ידי חווה אלברשטיין עם להקת פלטינה, אז היא פתאום נגנה עם איזה להקת ג'אז כזאת, וכל בית מהבתים של השיר מכריז על איזה לידה. בית ראשון, שיר נולד, והשיר הזה מוכה בקדחת, ובית שני, עיר נולדה, ובית שלישי שהכי מעניין אותנו, בן נולד, עוד לפני שנולד זה הבן, ומה הבן הזה יעשה? שים לב, אולי הבן שלי יבנה ערים, אולי הבן שלי יכתוב שירים, דבר אחד ידוע לפחות, שאת השם שלי הוא לא ייתן למחות, לא, 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 לא. אז גזרתי מתוך השיר רק את הבית הזה, ויש לי סיבה טובה, כי על הבן שלו נגיד איזה, על הבן שלה נגיד איזה מילה מיד אחר כך. אז, שיר נולד, נעמי שמר עם חווה אלברשטיין, שנות ה-70.
אני כן זוכר את השיר הזה, זאת אומרת, הוא לא נעלם לגמרי.
לא, לא, בהחלט הוא לא נעלם.
אין להם מוכר.
השוויתי אותו לנועה, שהוא פשוט פחות מוכר מנועה, אבל בהחלט, ואני גזרתי רק את הבית האחרון של השיר, על הבן שנולד, עוד לפני שהבן נולד, ולא סתם הבן של נעמי שמר, האם הוא יבנה ערים, או אם הוא יכתוב שירים, ואכן נולד בן, בסופו של דבר, הוא שמו אריאל הורוביץ, הוא בנם של מרדכי הורוביץ ונעמי שמר, והבן הזה גם, כפי שאתה יודע, כותב שירים, והוא יורש מאמא שלו גם את היכולת לכתוב מילים וגם את היכולת לכתוב מנגינות, והוא גם נותן מה שקרוי את השם, את השם שלה הוא לא ייתן למחות. אני חושב שמה שהוא עושה זה איזשהו המשך ישיר, כיוון שהיכולת שלו גם לכתוב טקסטים וגם מוזיקה היא מאוד מזכירה את אמא שלו. ואז הוא כותב שיר שהפך להיות שלאגר שנקרא רקפות בין הסלעים. שים לב כמה מצד אחד אמיתי וכמה אופטימי. בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים, בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבים. אז גם הוא מנסה למצוא בין כל היומיום האפור והטיפה בעייתי שלנו את הפנים היפות של הארץ ומדמה את זה לרקפות בין הסלעים. אז בוא נשמע קצת מאריאל הורוביץ, הבן שלו, מי שאמר, הבן שניבאה אותו בשיר שלה, שיר נולד כמה שנים לפני שהוא נולד אפילו. אריאל הורוביץ.
בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים, בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים. בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון, בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים. וכשהיא לפתע צריכה שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה, לא תאמין איך הם מופיעים כמו רקפות בין הסלעים.
זהו, וככה ממשיך חיפוש אחר הרקפות בין הסלעים שלנו, ותסכים איתי שיש פה איזה כישרון שהוא כישרון שנולד לתוך המשפחה הזאת של טקסטים ומוזיקה שמתחברים ביחד בצורה מאוד 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 מיוחדת. ואיזה אולי פרידה אישית שלי ממינומי
שבשיטה. אז רגע לפני הפרידה האישית שלך, אולי המאזינים והמאזינות לא יודעים, אתה עבדת איתה, נכון? אתה הכרת אותה מקרוב.
הכרתי אותה מקרוב, אפילו השיר נועה ששמענו קודם, אני הייתי זה שניגן פסנתר, אם אתה כבר מזכיר, אני לא רציתי, אני מנסה לא להתחבר יותר מדי.
בוא רגע, רק בדקה וחצי שנותרה, אנחנו מיד נשמע גם את השיר, אבל אתה ממש, אני נדהמתי לגלות שהיא משבחת אותך כשהיא מנגנת את השיר הפסנתר, ומזכירה אותך כאחד מנגני הפסנתר הטובים שהיא מכירה. מי שמכיר את השיר הפסנתר שלה, אתם הייתם מקורבים, עבדתם ממש בקרוב.
כן, כי עשתה לי איזה ג'סטה. עכשיו, לא, כן, עבדנו, ואיבדתי חלק מהתקליטים שלה וכו', אז הכרנו דווקא טוב. אבל זה, זה טיפה אחר, זה קטע שנכתב. לפני מספר שנים פנו אליהם מהנהלת תחרות ארתור רובינשטיין, זה תחרות הפסנתרנים הישראלית הגדולה, ואמרו, אנחנו צריכים לטקס הסיום החגיגי לכתוב איזשהו יצירה לשלושה פסנתרים, שלושת הזוכים של התחרות, ותזמורת סימפונית, מה תעשה לנו? אז לקחתי את השיר המאוד קטן ונחמד של נעמי שמר, 12 הירחים, בתשרי נתן הדקל, אמרתי, הגויים האלה שלא מכירים את נעמי שמר, דרך הווריאציות שלי על 12 הירחים של נעמי שמר, יכירו לה את השיר, וזה מה שיצא בסוף. אז בואו נשמע לסיום, נעמי שמר, 12 הירחים, באיזה עיבוד סימפוני לתזמורת סימפונית, ושלושה פסנתרי כנף שעומדים על הבמה.
תודה לך פרופסור משה זורמן על הפינה, מלכים לנצח מייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, נשמע.
תראות.
כמה חבל להרוס את היופי הזה, את העיבוד המופלא הזה של פרופסור משה זורמן עם הסגיר של התוכנית שלנו. האורחים שלנו הם רז חסון ונדב נוימן המפיק, אבי שמאי על הביצוע הטכנאי, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שימרו על עצמכם, חוזרים לנוהל קורונה, מחר תוכנית חדשה, להתראות.